טוב, שלום חברים, אני מקווה שלכולכם יש קפה. אסי, חיוך?
לא יודע, ביקשתי באוטו.
מה? מוישי, אתה בשקט, מוישי. אנחנו, נחמיה, אני רואה אותך, הכל בסדר? אני לא שומעת כי רבית השתיקה את כולכם, אבל זה בסדר. מי שרוצה צריך לפתוח את עצמו. את מוישה גם... טוב. אז אני מתכבדת לפתוח ישיבת מליאה. אנחנו מתחילים בישיבה שלא מן המניין. ראשון, אורי, אתה רוצה שאני אעלה את הדוח הכספי? אורי, אתה שם
כן.
מה?
כן, כן, אפשר.
אוקיי. אתם רואים את המסך? אם אתם לא רואים, תגידו לי, בסדר?
רואים, רואים.
טוב. אז אורי, בבקשה.
רגע, עוד שנייה, עכשיו אני מעלה אצלי, ברק, עוד שנייה, אני פשוט עכשיו מציג. טוב, אנחנו מדברים על, על דוח ביצוע של הרבעון הראשון. תשימו לב לשורה העליונה, היא תמיד הכי חשובה, אנחנו בעצם עושים השוואה בין השנים, כדי לקבל פרופורציה, איפה אנחנו עומדים. אני מזכיר, רק כדי לקבל פרופורציה, שגם את שנת 19, שהרבעון הראשון שלה נראה בערך כך, סיימנו בסוף בעודף של מיליון ומשהו, אז ככה שלא צריך להתרגש, הרבעון הזה הוא רבעון עם גרעון מובנה, בגלל שיש בו רק תקופת ארנונה אחת, ולכן פחות או יותר זה הכיוון. יש שינוי קטן, תכף ניגע בו, הוא נוגע להוצאות הקורונה, שהתבצעו הרבה מהם בסוף מרץ, ונכנסו ברבעון הזה, תכף נגיע למטה אצל יוסי. מזכיר, אנחנו, מבנה הדוח הוא דוח הפרשי, כשיש בהכנסות שיש פחות, אז זה בפלוס, ושבהוצאות שיש פחות זה במינוס. אז ארנונה, דיברתי עליה, פשוט פחות תקופה אחת, כי מן הסתם יש פה רק תקופה אחת של פברואר. לגבי הוצאות, אני יורד למנכ״ל, אז יש פה פחות ביצוע גם בהוצאות, בפנסיונרים, זה טעות לשמחתנו שתלווה אותנו כל השנה, נראה משהו בחישוב שלנו לגבי התוספת של אותם אלה שיצאו בתוכנית פרישה של שושי ואיתי, היה טיפה גבוה, ויש פה איזה חיסכון מסוים, זאת אומרת, ההצעה הזאת, החיסכון הזה יגרר איתנו לכל השנה. תחזוקת נכסים, זה סעיף הקורונה, פשוט הוא מוקם אצל יוסי בתחזוקה, אז באמת, כל מרץ התאפיינה בהרבה מדחומים, ערכות, ניקיונות, חיתויים, כל מה שאפשר לראות, ופה באמת יש, רואים את העלייה בהוצאות ביחס לתוכנית, משק המים בעודף זמני, גם התחבורה, עשרות תלמידים, זה פחות או יותר סעיפים שמתקזזים, גני ילדים, הנדסה, רווחה ושאר המחלקות, ובסך כל... זה המצב, וכמו שאמרתי, הוא מאוד מזכיר את שנה שעברה, עם קצת יותר 200 אלף שקשורים לקורונה. אז זהו, זה לגבי דוח הביצוע, רבעון ראשון 2020. שאלות? אוקיי.
אז ברשותכם, אנחנו נאשר את דוח הביצוע לרבעון ראשון של 2020, ואני עוברת לנושא הבא. שזה הצגת הדוח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח יואב, נמצא איתנו גם גיל, אני אעלה את הדוח הכספי שנייה.
מתי, את רוצה שאני אעלה?
הנה, אם זה בסדר, אז העליתי, ורק תגיד לי מה לעשות.
אז אפשר לרפרף, אפשר להגיע לרווח והפסד. כדי להסביר רגע אחת את ה... הפרק הראשון הוא פרק של מאזנים, אז זה פחות משמעותי. גם אין פה שינויים יותר מדי דרמטיים, סך הכל זה...
רק אולי, אורי, רק תעדכן אולי לגבי ה... בעצם אנחנו מביאים את זה לידיעת ה... אתה רוצה להגיד מילה, אורי?
כן, נגיד מבחינת הפורמליסטיקה, מי שמאשר את הדוחות הכספיים...
זה התוברת, תוברת, אני למעלה.
רגע.
ותקטיני, שהיא...
גיל, רגע. מי שמאשר את הדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים, זאת אומרת של אשכולות, של החקל, הם ההנהלות שלהם, או הדירקטוריון במקרה של החקל, כיוון שהם תאגידים עירוניים, אגב כמו יוצ'ינגת, שגם אותו נצטרך להציג לכם, צריכים להיות מה שנקרא מדווחים ונידונים במליאת המועצה, כי אנחנו בעצם האספה הכללית שלהם, ואנחנו צריכים, מה שנראה, לזכור אותם, אבל אתם לא מאשרים אותם ברמה הפורמלית, הם כבר אושרו, אשכולות, יאושר, לקראת המליאה הבאה, תכף נדבר על אשכולות שזה נדחה בגלל שהייתה דחייה בהנהלה שם, אז זה מבחינת הרקע, ובעצם כרגע אנחנו במה שנקרא אספה כללית של, של החקל, שהגיל סוקר את הדוח, אפשר לשאול שאלות הכל, אבל אתם לא נדרשים לאשר אותו מבחינת הפורמליסטיקה.
בבקשה, גיל. אז כפי שאפשר לראות, בסעיף ההכנסות, אפשר לראות שיש גידול מאוד משמעותי משנת 2018, יותר מפי חצי, אבל הוא לא מדמה, תכף אני אסביר את הפעילות האמיתית, אבל ההכנסות פה, יש פה שני סעיפים למעשה שכלולים בסעיף ההכנסות. אחד זה סעיף שנקרא ניהול ופיקוח ועבודות תשתית, שזה בעיקר על כל ההוצאות שהחברה מוציאה על פארק התעשייה יואב, וכמובן מקבלת את זה back to back. והשורה השנייה זה שורת הניהול והפיקוח, שהיא לצורך העניין אינה משקפת את האחוזיות האמיתית מתוך היקף המחזור על הפרויקטים שעשתה החברה הכלכלית. ההסבר לכך הוא שיש עוד שלושה פרויקטים שמתנהלים בחברה הכלכלית, אחד זה פרויקט של תוכנית אב לביוב, השני זה עמדות טעינה חשמליות, והרביעי זה פוטו-וולטאים. שתי הפרויקטים האחרונים פרויקטים מאוד קטנים, עם הוצאה מאוד 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 קטנה בשנת 2019, כך שאין לזה, אין לזה מקום בדוח. לגבי הפרויקט השני שנקרא שדרוג תשתיות הביוב, הוא פרויקט שהניהול והפיתוח שלו נעשה על ידי החברה הכלכלית, אם כי הרישומת התקציבית נעשית בתברים של, של המועצה. אבל אנחנו מקבלים על זה דמי ניהול ופיקוח, ולכן השורה של שירותי ניהול ופיקוח משקפים את, את האחוזים כמו שנקבעו בשתי הפרויקטים, אל מול היקף פעילות של מעל 10 מיליון שקל. שזה מבטא את המחזור האמיתי של הפרויקטים שהתעסקה בהם החברה הכלכלית. מבחינת עלויות העבודה והשירותים, אפשר לראות שדווקא השורה הזאת של העלות היא די דומה לסעיף הראשון של ניהול פיקוח ועבודות תשתית, כי זה בעצם back to back עם העלויות של הפרויקט, ולמעשה זה הסיפור של שני הסעיפים הראשונים. לגבי, וזה גם משקף את הרווח התפעולי של השנה הנוכחית. לגבי הוצאות הנהלה וכלליות, אז פה בהיבט הזה יש קיטון בהוצאות. אני אקדים את המאוחר ואני אגיד שהרווח בסוף, שהוא רווח חיובי, הוא נובע למעשה מהגדלת היקף הפעילות של החברה ובגינה הגדלת ההכנסות בגין דמי ניהול. לצד קיטון קיטון ההוצאות של השוטף של החברה שנבעו מהדברים הבאים. במקום שנדלק לביור 13, אז אני אסביר רגע אחת מה באמת קרה. אז בגדול, חברה כלכלית ב-2019...
איזה עמוד?
ביור 13.
שנייה, ביור
1,
אני כבר עוברת לביור 13. רצית לדלג, לא?
אבל אני יכול לדבר, אני מדבר תוך כדי. ביור 13...
יאללה, תלך על זה.
בעצם, את יכולה להיכנס אליו, אבל ביור 13 בעצם
בא ומסביר... עמוד
14. בעצם מסביר למה קטנו בהוצאות של ההנהלה. אז קודם כל, היקף המשכורות קטן, כי המנכ״ל של החברה הכלכלית חי ונושם ב-2019 שבעה חודשים, ולא שנה שלמה. המזכירה גם כן הייתה מינוס חודשיים, הייתה רק 10 חודשים. ולכן היקף ההוצאה לשכר ירד, בין השאר גם החזקת כלי רכב, שזה הרכב שלי, גם הוא ירד בבית הזה. הנהלת החשבונות עלה מהסיבה הפשוטה שהיקף הפעילות בהתעסקות בהנהלת חשבונות בגין הפרויקטים קפץ מאוד משמעותית ב-2018-19, וזה הסיבה לגידול בהנהלת החשבונות. הוצאות החזקה נשארו אותו הדבר, השכר המקצועי הוא בעיקר ה-15,000 שקל, זה הלך לטובת הגיוס של המנכ״ל, שזה הוצאות של פעילת והוצאות של ייעוץ פסיכולוגי, ייעוץ פסיכולוג לבחירת המנכ״ל, ועוד 15,000 זה הביטוחים שעשינו השנה לנושאי משרה ולייעוץ מקצועי בתחום הביטוח. ושאר המרכיבים, יש עוד מרכיב אחד של השתלמויות, שזה קורס שאני עושה השנה, שנקרא קורס מנהלי אזורי תעשייה, שזה מסביר את ההבדל. ובסך הכל, יש פה קיטון של ההוצאות ב-2019, וזה מבטא. אז אם אני אסכם רגע אחד את העמוד של הדוח, שהכי משמעותי, בעצם יש פה היקף פעילות שגדל, היקף הפרויקטים הוא היקף ההוצאה על פרויקטים בחברה הכלכלית הוא מעל 10 מיליון, באזור ה-10.2 מיליון, זה גם מבטא את היקף דמי ניהול שהתקבלו, וההכנסות שהתקבלו בחברה, וההוצאות קטנו. ולמעשה, החברה היא סיימה את הרווח של 51,000 לשנת
2019. ביחס לגירעון של כמעט 300 שנה שעברה.
כן.
אוקיי, אנחנו, אני, תודה רבה גיל, ובהצלחה, ונעשה ונצליח. תכף, אם אתה, טוב, אנחנו נעדכן אחר כך גם על המשפט וגם על כל הדברים, זה בעדכונים של המליאה מן המניין, רק שתדע, אני אעדכן. אז תודה לגיל, ואני ברשותכם מעבירה את רשות הדיבור לליאת, מבקרת המועצה. כמדי שנה אנחנו מציגים בפני המליאה את דוחות הביקורת של מבקרת הפנים שלנו. ליאת, את רוצה שאני אעלה? או שאת מעניפה שאת? אני לא שומעת אותך. אם את רוצה, אז בואי לחדר שלי, אני לא שומעת אותך. תמשכי את זה מהמחשב. לא. טוב, היא תגיע, אני בינתיים אעלה את ה... אז בקיצור, השנה ליאת עשתה 3 דוחות. דוח אחד בנושא.
כן.
אחד בנושא כוח אדם, תכף אני מחפשת, ביקורת כוח אדם. אני מעלה.
מגבירה.
היא כבר מגיעה, היא צועדת במסדרון של המועצה. אוקיי.
לא תשכח מסכה.
שומעתי? אבל לא שומעים אותך. לא שומעים אותך. אז בואי לפה, אנחנו שומעים את ליאת? היא על מיוט אולי? לא, את לא על זום. שומעים את ליאת, חברים? לא, אז בואי לפה. אוקיי, בואי לפה. טוב, נשמע פה ו... לא רואים. אז אתם שומעים את ליאת. אנחנו מציגים את הדוח הראשון, שזה דוח בנושא משאבי אנוש, בלעד לעבור, כן.
הדוח הזה הוא דוח שנערך על ידי סטודנטיות במסגרת קורס פרקטיקום, שנערך על ידי...
פרטי, לא שומעים טוב.
נערך על ידי מנהלת משאבי אנוש במועצה אחרת, ככה שהוא מקצועי לחלוטין. הדוח התרכז ב4 נושאים, תיק עובד, השתלמויות וחופשה ומחלה.
אני ברשותכם עוברת אל הסיכום. אנחנו שלחנו לכם את הדוח, אבל עיקרי הדברים,
הדוח הזה בעצם מתמקד בנושאים שבעצם חלקם מתהווים במהלך חיי עבודתו של העובד, כמו בתיק עובד,
נמצאים בו כל מיני מסמכים שהוא מגיש במהלך השנים, כמו השתלמויות או כמו דברים אחרים, ויש דברים שבעיקר נרשמים כשהוא מתקבל לעבודה. כלומר, המקרץ שהוא עובר, או תצירים שונים, או כל מיני מסמכים אחרים שהוא מגיש. גם ימי חופשה ומחלה, גם הם מבוססים על, בעצם על הנתונים של קבלת העובד, ולכן במהלך הביקורות האחרות שאנחנו עושים מעט לעת במועצה פה, אף פעם לא נבדקו בעצם הנושאים האלה, כי הם נושאים שכביכול הם במהלך השוטף, והביקורות לא עלו עליהם. ולכן זה די תפס אותנו ככה באלם התוצאות של הביקורת הזאת. אז בתיק העובד אני ככה אדגיש ליקויים עיקריים. הליקוי העיקרי שלא היה לנו את הציר סודיות של כל עובד, וזה כבר עבר לביצוע, וכל העובדים מבוססים למדינה. בחופשה ומחלה, הליקויים היו בעיקר חישוב שגוי, בעיקר לאלה שיש להם חלקיות משרה, שזה מיעוט של העובדים, ויש לזה כמובן השלכות כספיות, בעיקר בפרישה. הנושאים האלה גם כן תוקנו וקיבלנו את משפטי, מתי להכיל אותם, איך להכיל אותם, כמה להכיל אותם, כמובן יש כאלה עובדים שכבר ניצלו חלק מהם מהחופשה. המדיניות הייתה להתחיל מכאן ואילך, ולא לחזור אחורנית, כדי לא לפגוע בעובדים. הנושא האחרון, נושא של השתלמות, אפשר לראות את ההשקעה הרבה בהון האנושי במועצה. בעיקר הדגש היה על מיצוי זכויות, גם בנושא של הסתדרות, וגם בכלל בנושא של זכויות ליציאה להשתלמות. שאלות על הדוח הזה?
מירית, את רוצה לומר משהו?
אני בעיקר רוצה להודות, אני חושבת שמביקורת לביקורת אנחנו משתבחים.
חברים, שאלה? אז אנחנו נעבור לדוח השני, שהיה בנושא רישוי עסקים. אני מחפשת אותו. אוקיי, תן רגע.
כן, אם אתם זוכרים, אז אתם שהיו בקדנציה הקודמת זוכרים שב-2017 ערכתי סקר של רישוי עסקים בבית של הארנונה. כבר, אתם תראו, מי שקרא את הדוח כבר רואה שכבר מ-2017 יש עלייה בכמה היבטים של רישוי עסקים, גם בנושא של ביקורות, גם בנושא של הכנסות מאגרות, גם בנושא של נהלים שהשתנו. אבל יש גם נושאים שעוד לא השתפרו, אנחנו כעת נכנסים, אחרי הביקורת הזאת, נכנסים לעוד שינויים. הדוח עסק בנהלים ובמדיניות, בתוכנית עבודה, דיווחים שנתיים, ואכיפה.
לא, אני נמצאים, רגע, זה אכיפה, את רוצה להראות עוד
ביקורת? אני רוצה להגיד שנושא רישוי עסקים הוא נושא שהוא אמביוולנטי מבחינת המועצה, המועצה כמובן היא מחויבת לקדם את העסקים. היא מחויבת לקדם את העסקים, כמובן לרחבת התושבים, וגם מבחינת ארנונה, בשביל להעניק בסופו של דבר שירות גם לתושב, ומאידך היא אמורה להיות הגורם המפקח והמטרה לפעילות על פי דין, בהתאם לחוק של הרישוי עסקי ובהתאם לגורמים סביבתיים, חוקים סביבתיים שונים, ובמיוחד המועצה שמה דגש על עסקי מזון, שזה
מדיניות.
מדיניות, כן. אז נושאים שעלו בסקר כבר ב-2017, ועכשיו אנחנו נתקן אותם, אחד זה נושא הממשק של הגבייה מול הנדסה ורישוי עסקים מול הנדסה, שלא היה להם איזושהי הלימה מבחינת השמי של המשלם. כרגע הרעיון הוא לשים את השם של המשלם על הבקשה של רישוי עסקים, ובצורה כזו נוכל להיות מסונכרנת גם עם הגבייה וגם עם רישוי עסקים. נושא נוסף שאנחנו עסוקים בו זה גיבוי התיק הממוחשב. בעצם כיום נמצא לנו, יש לנו בעצם אתר, יש לנו רשת שמסדרת את כל הנושא של הרישוי עסקים, אבל היא לא מעודכנת. זאת אומרת, תאריכים אמנם של האישורים השונים, אבל אין לי את הטופס עצמו, את האישור עצמו, הוא לא סרוק למערכת. הוא קיים בתיק העסק, אבל אנחנו מעוניינים שהדוחות שלנו יהיו, התיקים המוכתבים יהיו מגובים גם במערכת. דיברנו על תיקי רישוי. סך הכל המועצה שלנו במצב מצוין ויחסית לממוצע הארצי. אנחנו שייכים למחוז דרום, ומחוז דרום הוא גם ככה נמוך, הממוצע הארצי עומד על 27, הממוצע המחוזי שלנו במחוז דרום עומד על 22% מהעסקים שלא מרושנים, והמועצה שלנו יש 21% לא מרושנים, כאשר 7.5% מהם בהליכי הסדרה, ככה שניכרת עבודה בעיקר משנת 2017.
חברים, שאלות? ילדים טובים.
אפשר לי להעיר משהו?
כן, מוישה.
גם בנושא גיל וגם בנושא ליאת, אני לא רוצה לחכות לסוף השנה ונותנים את הציצים וכל זה. אני חושב ששני האנשים האלה עושים עבודה מדהימה. יש לי למה להשוות לשנים קודמות, והחקל במיוחד. והיום אני גם בתוך ועדת משנה של הנושא של הפוטו-וולטאי, ואני רואה את הרצינות והגשת הדוחות ומצגות של גיל, שאני פשוט מלא פליה. ואם אני הייתי ראש מועצה, מה שאני לא יהיה כמובן, עם שני קצינים כאלה, זה פשוט גאוות יחידה. וגם ליאת אותו הדבר. פשוט עבודה ברוכה, שגם של כל הצוות מסביב, אין ספק, אבל אני חייב לציין את הדבר הזה.
מתי, תעניק אליי תשומה עוז.
כן, כן, אני הענקתי לה, אתם לא רואים, אבל עכשיו כרגע אני בדיוק עם הכותפות, ואני עושה לה פה זה. אבל מוישה צודק.
שפו.
אנשים עובדים פה, הצוות פה עובד עם לב גדול, ואני חושבת שזה בא לידי ביטוי בסך הכל במשימות.
אני רוצה לציין את המועצה לשבח, שכל ביקורת שאנחנו פה עובדים ישר עוברת לביצוע, וישר עובר למעשה, מה שנקרא, וזה תענוג לעבוד בצורה כזאת. זו פנינה אמיתית.
ליאתי מבקרת בעוד מועצה, אני לא אגיד לכם איפה. טוב, אנחנו עוברים לדוח האחרון, שהוא דוח שכל שנה מגישים ומציגים, וזה דוח תלונות הציבור. מאחר זה דוח שתתי, אולי רק תגידי אולי איזה כמה מילים על פנייה, תלונה, על החדשים.
כן, אז אני מוניתי בתחילת משפטי פה להיות ממונה תלונות הציבור. הבדל בין תלונה לבין פנייה, ופנייה זה בעצם בקשות לסיוע בנושאים השונים שהמועצה מתעסקת בהם, כמו לא פינו לי את הזבל, או לא הגיע הסעה בבוקר, או כאלה ואחרות שהם על פי סדר היום הטבעי והרגיל של התושבים. תלונה זה יותר חמור, זה מעשה או מחדל שנעשה בניגוד לדין, ובעצם, ובזה אני מתעסקת. זאת אומרת, זה בעצם הדוח שלפניכם. אמנם גם בסוף הדוח אני גם סוקרת את הפניות, וזה גם כדי להראות את החידושים של המועצה בתחום הזה גם. אז השנה אצלי הוגשו 14 תלונות, במועצה הוגשו 46 תלונות. סתם קוריוז, כשאני נכנסתי לעבוד, אז אמרו לי שבסביבות בחירות אני אראה פיקים בתלונות, ובאמת, כמו שתוכלו לראות, בשנת 2013 שהיה בחירות ובשנת 2018 שהיו בחירות, באמת התקבלו הרבה יותר תלונות. באופן יחסי, כמובן, התלונות פה, מספר התלונות פה, כמות היא מאוד מועטה, אבל עדיין אפשר לראות שיש איזושהי עלייה.
עלימה.
כן, זה מעניין.
אז התקבלו 46 תלונות מטבע הדברים בנושאים, במחלקות שנותנות שירות לתושב, זה נושא התפעול ונושא הזכרות. באופן כללי זה מספר נמוך מאוד של, של תלונות, ואני רוצה לציין את מחלקת הנדסה, שבשנים האחרונות היו להם הרבה הרבה תלונות, והשנה התקבלו רק שתי תלונות, שזה ירידה משמעותית מאוד לאורך השנים. אם תראו, הצגתי למטה, בשנה שעברה הם היוו 16% מכמות התלונות, ולפני שנתיים הם היוו 26% מכמות התלונות, שזה השנה הם רק 4, שזה ירידה משמעותית, וזה מעיד על, על אמון במערכת ועל פעילות. מבחינת תלונות מוצדקות או לא מוצדקות, אנחנו פחות או יותר במצב ביניים כזה, חצי מוצדק, חצי לא מוצדק. אני חייבת לציין שהתלונות פה מטופלות, במועדים קצרים מאוד ולשביעות רצון התושבים, לא קיבלתי תלונות על טיפול בעצם בתלונות. כאן אתם יכולים לראות את ההתפלגות לפי יישובים. כפר מנחם פה הוא מוביל. אני יכולה להסביר שהשנה ערכו סקר נכסים בכפר מנחם, וזה הוביל הרבה אנשים לתלונן. דבר נחמד שיצא מתוך זה, זה שהמועצה, היו הרבה תלונות על מדרגות בתוך הבתים, על כפל חיוב, ולאור התלונות, בעצם זה, הנושא הזה עלה וקיבל מענה, והמועצה החליטה להוריד את החיוב הכפול. וזה עליו בעקבות התלונות ציבור. ככה שיש גם הצלחות. כן, ובנושא התלונות, בעצם אנחנו החלטנו ספק בתחילת שנה שעברה, עברנו ממוקד קישורית למוקד גלבוע אונליין. המוקד הזה עובד בצורה שונה. אם בשנים קודמות הקישורית ספרה לנו כל שיחה, גם אם לא היה לנו, גם זה היה אלמוני ולא היה לי איש קשר לחזור אליו, ואז זה בעצם איבא לי מאוד את הכמויות, הגעתי ל-7,000 ו-8,000, אולי אפילו יותר. אז השנה הגעתי ל-2,000, בסביבות 2,000, וגם התשלום הוא בהתאם, כי התשלום הוא בעצם פר שיחה. אז בעצם המועצה חסכה, בעקבות המהלך הזה, חסכה כ-7,500 שקל לשנה. מהצד השני, שוב המתנס, ביחס לשאר, המתנס מוביל עכשיו שוב בכמות הפניות, וגם זה אפשר לראות, תתרבי עוד, כן, התפלגות, אפשר לראות מתי יש עיקר הפניות, זה בראשון ביולי, שזה הרישום לקייטנות, ובראשון לתשיעי, שזה רישום לבית ספר, רישום להזנות, זה בעצם העליות החדות של השנה, ושוב, זה המתנס, וזה מה שהוא עושה, ויש...
בעצם נקודות השיא של הפעילות להרשמות.
נכון, ולכן זה מופיע, ולכן... אבל יש לנו מענה ואנחנו חוזרים לכל אחד, והשנה לא קיבלתי כמעט בכלל תלונות או פניות חוזרות בנושא של אין מענה. ככה שאפשר לראות גם, אני אתעניין רגע למעלה, כמעט כל התלונות, כל הפניות התקבלו בין בשעות העבודה, ב-8-4. זאת אומרת, אנחנו עובדים. אנחנו כרגע בהליכי מימוש להקמת מוקד. בעצם המוקד הוא יהווה ממשק מידע וטיפול למחלקות המועצה. אנחנו נפעיל גם וואטסאפ, שדרכו יוכלו התושבים גם להעלות תמונות, גם לקבל וגם להעלות פניות, ויקבלו מענה אוטומט. כל פנייה תמוספר, ויהיה גם סגירת מעגל, זאת אומרת, אותו מנהל מחלקה יצטרך לדווח באתר, באפליקציה הזו, איך הוא סגר את הפנייה, מתי הוא חזר, והכל יהיה בהתאם לזמנים שיוגדרו מראש. בגדול, שאלות?
אוקיי, בעניין הזה אני רוצה גם להודות מעבר לתודות לליאת, להודות גם למירית, שמובילה את כל הנושא של שירות הלקוחות. אז תודה.
אני ברשותכם חותמת ישיבת מליאה שלא מן המניין ועוברת לישיבת מליאה מן המניין. תודה רבה לכל המשתתפים עד כה. אני ברשותכם עוברת למספר עדכונים. אני אתחיל מהטוב ואני אעבור לפחות טוב.
תתחילי ברע, ברע.
מה?
תתחילי בגרוע.
לא, 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 אני אתחיל מהטוב, אני כן ככה... קודם כל, וואי פארק, השבוע, לפני שבוע פורסם מכרז, המכרז שלנו, של המועצה, לביצוע התשתיות הציבוריות בפארק. בעצם אנחנו אמורים לעשות את כל התשתיות הציבוריות, אז המכרז הזה יצא לאוויר, מוביל את זה גיל והרצל ואורי ומירית, מגה פרויקט מבחינתנו, פיתוח תשתיות שלא ידענו מעולם, אז המכרז הזה יצא. וההתרגשות הגדולה יותר היא שלפני שבוע רמי, רשות מקרקעי ישראל, פרסמה את מודעת המכרז למגרשים של וואי פארק, ובעוד כשבועיים הם יעלו לאתר המכרז, את חוברת המכרז, וזה אומר שתוך חצי שנה יהיו לנו, אני מקווה, זוכים, ואנחנו, ויהיה לנו גם קבלן זוכה לעבודות הפיתוח, ונצא לדרך בשמחה ובססון. התרגשות גדולה, לפני שבוע הייתה פה התרגשות גדולה במסדרונות, בעצם ביטוי לעבודה מאוד מאוד רבה של צוות, כמו שהזכיר את גיל, אבל זה באמת, זה אורי וזה מירית וזה הרצל, וזה הקודמים, ואנחנו עסוקים בזה הרבה, אז בשורה טובה. אז זאת הייתה הבשורה הטובה. שאינשאללה עוד 4-5 שנים אנחנו נזכה לראות ארנונה מפארק התעסוקה הזה לרווחת תושבינו. הבשורה הרעה, ואני מקווה שכולכם יושבים, מי שלא יושב, מי שלא יושב אז נא לשבת. לפני מספר ימים שר הפנים חתם על הצו, על המלצתו לחלוקת ההכנסות מאינטל, מיוצ'ינגאט, ובעצם פסק שיואב תרד לאפס, והוא מכיל את זה מ-2020, ב-2020 הוא פסק 7% וב-2021 אפס מוחלט. אני רק למי שיושב, ומדובר על כ-12 מיליון שקלים שאנחנו מקבלים מקריית גת נכון לעכשיו, זאת מכה מאוד מאוד קשה, מאוד פוליטית. אני יכולה לומר לכם שאם בהמלצה של הוועדה שלושת המועצות היו צריכות לרדת לאפס, אז הפעם רק יואב יורדת לאפס, לחיש ושפיר מקבלות איזשהו פירור, ובסך הכל 94% עוברים את קריית גת, 9% מתחלקות בין שפיר ולחיש, והאפס המוחלט מגיע ליואב. אנחנו מערכים להגשת כמובן התנגדות לבגץ, מעבר למכתב שאני אכתוב ודברים כאלה, אבל אנחנו מערכים לבגץ. אנחנו שוקלים שיתוף פעולה עם שפיר, לחיש לא משתפים איתנו פעולה, אבל שפיר בעניין הזה כן. אם נצליח, נגיש ביחד את הטענות, ואם לא, נגיש בעצמנו. לצורך כך יצרנו קשר גם עם עוד משרד עורכי דין שיעבוד יחד איתנו במשרדו של חן סומך בהגשת כל התביעות והקובלנות, או איך קוראים לזה, אני לא יודעת, מבחינה משפטית, לטעון את טענותינו. עננה כבדה שבעצם ידרוש מאיתנו, ואת זה אנחנו... אני מקווה שנביא לדיון אולי בהמשך, גם חשיבה על תקציב 2020 שאושר על ידי משרד הפנים, ובעצם למרות ששר הפנים אישר את התקבול מיוצ'ינגאט, עכשיו הוא חותם שנקבל פחות, כבר לשנה הנוכחית, ואני חושבת שהדרמה הגדולה ביותר תהיה בבואנו לאשר את תקציב 2021. אנחנו כבר התחלנו להערך אורי, מירית ואני ואהוד במחשבות איך אנחנו מתמודדים. אנחנו נצטרך, אני מעריכה, איזה 4 שנים של
קצת הידוק חגורה, קצת הרבה הידוק חגורה והיערכות. עדיין המזל שלנו זה שהפארק יוצא לדרך, ואני מקווה שבקרן הפיתוח אנחנו לא נהיה במצב מאוד עגום, אבל חלוקת ההכנסות מתייחסת לתקציב השוטף, והזיקה בין השוטף לפיתוח היא לא מספיק חזקה, ואנחנו נצטרך בהידוק חגורה, חד משמעית. אנחנו, אני מניחה שבחודש הקרוב אנחנו כבר נתחיל לקלקל צעדנו לקראת שנה הבאה. יום עצוב, ואני מנהל את המאבק הזה כבר 9 שנים, ואנחנו נמשיך ונאבק בצער רב וביגון קודר. אני תחמודיה על, על, על השתלטות הפוליטיקה ברשות המבצעת, מאוד מאוד פוליטי. אני רק אגיד לכם ששיח חוצפה הוא שאני עדיין לא קיבלתי את המכתב הזה של שר הפנים.
רוצה שאני אעביר לך אותו, מתי?
לא, תודה, לא, יש לי אותו. אבל החוצפה היא שאפילו, שלחתי לכם, נחמיה, אבל אפילו לא קיבלתי אותו. אפילו לא טרח, לא מנכ"ל משרד הפנים, לא הממונה על המחוז, בטח לא שר הפנים, אפילו לא טרחו לשתף אותנו בבשורת האיוב הזו. מה שמלמד שאנחנו לא מספיק... אלקטורט לא מספיק אטרקטיבי למפלגות השלטון. מה?
למכלוף דרעי.
כן, זהו. אז זאת הבשורה הרעה. סוגיה נוספת, סוגיית הקורונה. אנחנו בתקופה האחרונה העברנו את צפית לפני שהסתיימה שנת הלימודים ללמידה בקפסולות, בגלל ההנחיות של הריחוק החברתי. בהמשך, בסך הכל שנת הלימודים הסתיימה בצפית ועדיין לא ביסודיים. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לקיים את ההנחיות. המצב היום במועצה הוא שיש 2 חולים מאומתים בשני יישובים, שניהם מרגישים בטוב, ובגדול הקהילות יודעות איפה החולים. החולים עצמם, לא יודעת אם מי פרסם או מי לא פרסם, אבל הציבור די יודע מי הם, והם מרגישים בטוב. המשמעות היא שיש גם מבודדים, היום כ-24-5 מבודדים ביואב. הקורונה כאן להישאר, ואנחנו שוב קוראים וקוראים ומדגישים את העניין של ההנחיות, אבל כמו שזה נראה, בגלל ההקלות במשק, זה הולך לפגוש אותנו יותר. אז זה בסוגיית הקורונה. אנחנו כמובן בעבודה במועצה ממשיכים כרגיל, עם קבלת קהל תחת התו הסגול, עם עבודה תחת התו הסגול, ובאמת עושים כמיטב יכולתנו. עוד בשורה נחמדה, עוד קיבלנו את נתוני הבגרות של צפית, של שנה שעברה, תשע"ט, נרשמו 91% בגרות, אנחנו מגמת עלייה בשנים האחרונות, 91% בגרות לבית ספר לא סלקטיבי, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, בטח ובטח ביחס למועצות הסובבות אותנו, ובכלל, אחוז מאוד גבוה. נוף השדות, הבית ספר שאנחנו בונים בנגבה, אנחנו חזרנו לבינוי יותר אינטנסיבי, בעקבות הקורונה הייתה עצירה של הבנייה והפרדה, והרחקה של הפועלים הפלסטינאים לפלסטין, וחזרו בחלקם, צוותים עובדים, אבל אנחנו לא נצליח לאכלס את בית הספר בראשון לתשיעי. אנחנו עושים מאמצים רבים לאכלוס בחנוכה. מי שככה מסתובב באזור יכול ככה לראות וליהנות מהבינוי ומהמסוף אוטובוסים שנבנה. אז זהו, זאת המשימה שלנו באמת לאכלס במהלך חנוכה. עוד בשורה עצובה, לא כל כך, זאת אומרת, עצובה לא בדרמה, אבל רונית חזן, מנהלת האלה, מבקשת לסיים את תפקידה השנה, היא הודיעה לנו לפני שבוע, רוצה לנוע קדימה בקריירה, ואנחנו בעצם נצא למכרז של, לא אני, לא אנחנו, אלא משרד החינוך, מדובר על משרה של משרד החינוך, מחוז דרום, ומחוז דרום יצא למכרז למנהלת לשנה במהלך יולי. ינקלה מתחיל לזקוף אוזניים ולחפש מנהל או מנהלת תנצו בנעליה של רונית, והזדמנות להגיד תודה רבה לרונית, ובטח גם נמצא את ההזדמנות להיפרד מנה בצורה מכובדת, אבל רונית, אנחנו חווים לה הרבה מאוד על ההצלחה של בית ספר האלה.
משפט רק בעניין הזה, אנחנו השנה תכננו לעשות את חגיגות העשור לאלה, שכמובן נדחו, אנחנו נמצא לזה הזדמנות, וגם ניתן לרונית את המקום הראוי שזה יקרה.
אוקיי, אז זהו, אלה העדכונים, וברשותכם אני רוצה לעבור הלאה בסדר יומנו. אישור פרוטוקול מליאה הקודם מתאריך 19 למאי 20, לא התקבלו הערות, לכך אנחנו נאשר את הפרוטוקול, ואני עוברת אורי לצו ארנונה משנת 2021. אנחנו נדרשים ביוני לאשר במליאת המועצה את צו הארנונה לשנה הבאה, באופן עקרוני, ותכף אני אתן לאורי להציג, אנחנו לא מבקשים השנה שום עלייה חריגה או תוספת חריגה, לא לעסקים ולא למגורים. להזכירכם, לפני שנה קיבלנו, אני מניחה שאם, אולי, אם היינו מקבלים את הגזרה של השר לפני חודש או חודשיים, יכול להיות שהיינו שוקלים לעשות איזשהו בקשה חריגה נוספת, כי אנחנו בכל זאת התעריפים שלנו מאוד מאוד נמוכים ביחס לנפה ולמדינה, אבל אנחנו נדרשים עד ה-30 ביוני להגיש את זה למשרד הפנים, ומאחר וזה דורש נוהל מאוד מוקפד מבחינת לוחות זמנים, אנחנו השנה נצמד רק להצמדה של משרד הפנים. אני מעבירה, אורי, את רשות הדיבור אליך, ומעלה את הטיוטה. כן, אורי.
כן, מתי, תוכל. אז מתי, האמת שאמרה פחות או יותר את כל מה שהתכוונתי להגיד, אני רק אגיד ש... בוא נגיד ככה, שאני חושב שאם היינו מקבלים את ההחלטה הזאת לפני... הכללים אומרים ככה, אנחנו צריכים לפרסם 10 ימים לפני המליאה, את צו הארנונה באתר ולתלות אותו פה במועצה, וקיבלנו את זה שוב, כמו שמעתי, אמרה לו ברמה פורמלית, אז לא, אנחנו לא יכולים לאתגר אתכם עכשיו בבקשה לדוגמה לעלות רק לעסקים, ב5%, שזה המעורר דיון, אז אנחנו לא יכולים, אבל כן אני חושב שהייתי מבקש את זה עם כן, ותתכוננו לשנה הבאה, אני חושב שליואב אין ברירה, ואני מניח שגם בקשה כזאת תאושר, גם הפעם אולי לא לעשות את זה גורף כמו שעשינו שנה גם על המגורים, אבל אנחנו בעצם עכשיו מאשרים את הדבר הכי פורמלי שיש, את אותה הצמדה של 1.1, שאנחנו קיבלנו כטייס אוטומטי, ובעצם זה כל התעריפים של 19, אחרי שהכפלנו אותם ב1.1. זהו. זה מבחינת הצו, אין שינויים, דברים שעשינו בשנים שעברו, גם בשלב הזה שביטלנו את הנחת התשלום מראש, כבר קיימים בצו של 19, הנחה של 2% על הוראת קבע השארנו, אני חושב שזה נכון, זהו פחות או יותר לגבי הצו והעדכון.
בעצם שיעור העדכון האוטומטי של משרד הפנים עומד על 1.1%, ואותו אנחנו נדרשים לאשר, וכל השאר נשאר כשהיה. יש לי מישהו שאלות?
כן, לי יש שאלה.
כן, אסי, בבקשה.
אני יודעת שיש אפשרות לבקש ממשרד הפנים, פשוט אני בקבוצה של חברות מועצה וזה עלה שם, כמחווה לכל העוסקים הפרטיים שנמצאים בתקופת קורונה וכאלה, וזו מחווה שנראית לי של 1.1% לשנה הקרובה, נראה לי דבר שהוא בסדר לעשות, ואפילו מפרגן, לא להצמיד את הארנונה לבתים פרטיים, לבעלי משפחות. נראה לי שנכון לשקול את זה, זה משהו שהוא עקרוני, וצריך לבקש אותו. בעת הנוכחית לכל הבעלי משפחות ובעלי עסקים שקצת קשה להם, נראה לי יפה.
אסי, אני אענה משהו, כי זו שאלה שעלתה גם שנה שעברה על ידי נירית, אני לא הייתי בהתחלה, אז אני לא יודע אם נירית איתנו, לרשות שהיא לא רשות איתנה, ואולי מפה נובע הבלבול, אין סמכות לא לעשות את צו הארנונה, להדביק את העדכון הזה של האחוז נקודה אחד, למה לא חקלאות לדוגמה, למה לא עוד הרבה דברים אחרים. בעצם זו החלטה מאוד פורמלית, הסברנו את זה גם לפני שנה במחל שאלה של נירית, שהיא המבקרת של בני שמעון שהם רשות איתנה. אנחנו במקרה הזה לשמחתי רק רשות יציבה עדיין, ולכן אני לא יכול לעשות בסיווג כזה או אחר, אתה יצאת את מגורים. אז אני לא יודע מי חברים שם בקבוצה.
אני אשמח אם תבדוק את זה.
בדקנו, בדקנו, ובדקנו את זה גם לש...
רגע, אולי במקרה אורן יודע לענות לנו, אולי לא, אני לא יודעת.
לא יודעת, התשובה האוטומטית היא לא, אני לא מקבלת אותה, היא לא נבלעת לי טוב בגרון. צריך לבדוק את זה, ואם זה אפשרי, על הכיפק, אם לא אפשרי, גם על הכיפק. נראה לי מחווה מאוד מאוד טובה, ביואב יש הרבה מאוד אנשים שהם בעלי עסקים, והקורונה פגעה בצורה רוחבית בכולם. שווה, שווה לבדוק. אבל תודה.
אורן? לא שומעים אותך, אורן.
אסתי, רגע, שנייה, אני לא, אני אומר שוב, מיד שקיבלנו את הקווים המנחים של משרד הפנים, פניתי לאיתן ברה, שהוא היועץ המשפטי הקבוע שלנו, עם השאלה, האם השנה צריך לקרוא את זה אחרת, האם יש איזה שינויים, וקיבלתי תשובה פורמלית שכרשות יציבה אין לנו סמכות, אז כאילו אני לא רוצה לשחרר אותך עם תשובה שאני אבדוק, כי אני אקבל אותה תשובה. בסדר? אז אני לא יודע, היה גם בזמנו אגב הרבה ראשי רשויות, זה היה ברעננה ובאר שבע נדמה, יודיעו שהם לא יאמצו את אותו אחוז הצמדה, אבל באר שבע היא רשות איתנה, וגם רעננה, אין רשות יציבה, היא לא יכולה שלא לאמץ את העדכון הזה. בסדר?
אוקיי.
אני יכול לשאול עוד פעם, אבל אני בכוונה מסביר תהליך שכבר עשיתי.
אז אנחנו נקבל החלטה שאנחנו נצמדים לעדכון השיעור האוטומטי, ואם אסי רוצה את חוות דעת אורי, אז אתה יכול אולי לשלוח אליה, ונעבור הלאה. יש לנו בסדר יומנו... אישור תקציבי ועד מקומי ל-2020 לשלושה יישובים, לאלעזי, כפר עריף ושדה יואב. אני יכולה להעלות אותם בסקרין שייר, אבל נראה לי שזה משהו שאנחנו... שאורי, אתה רוצה להגיד מילה שהם נבדקו ו...
בנוהל הרגיל, תקציבים נבדקו על ידי ועל ידי אהוד, מוצגים על פי הפורמט של משרד הפנים והם תקינים.
אז לפיכך אנחנו נאשר את תקציב אלעזי בסך 79,000 שקלים לשנת 2020, את תקציב שדה יואב על סך 2,296,000 לשנת 2020, ואת תקציב כפר עריף על סך 446,800,000 שקלים לשנת 2020. ונעבור לאישור דוחות כספיים. לשנת 2019, נשארו לנו עוד, אני חושבת, שלושה יישובים שטרם אישרנו את הדוחות הכספיים שלהם לשנת 2019, שזה בית גוברין, כפר עריף ושדה יואב. אורי, מילה?
שוב אותה אמירה, דוחות, כמובן, אנחנו רק מבקרים את המבקרים של הוועדים המקומיים, גם פה, גם אני וגם אהוד, עברנו על הדוחות והם תקינים, ו... לפי הפורמט שמבקש משרד פנים.
אוקיי. רגע, אני רואה שאמיר יצטרף, אז אני אשים אותו ב... אני אסמן שהוא יצטרף. אני לא אשכח. רגע, אני אבדוק. אלי לא יצטרף בינתיים, נכון? טוב. יש בקשה של אסי שכיהנה כיו"ר ועדת הנחות בארנונה, לסיים את תפקידה כיו"ר ועדת ההנחות. יפעת, שהיא חברה בוועדה, הביאה נכונות לקחת את היוריות, אז תודה רבה יפעת. אנחנו נאשר את מינויך כיושב ראש ועדת הנחות, ושאר החברים בוועדה נשארים כשהיו. יש מישהו שאלות, אז גם בעניין הזה. אני רוצה לשתף שאנחנו מאוד מקווים שבקיץ הקרוב יצא קול קורא של משרד הספורט לבניית אולם ספורט. אנחנו רוצים להגיש את בניית אולם ספורט בנגבה, בצמידות דופן לנוף השדות, שכמובן המימון הוא מעבר לקרנות הרשות, יהיה משרד הספורט ומפעל הפיס. אני מעדכנת, ואני כמובן אשמח לקבל את ברכתכם לעוד אולם שאולי נבנה ביואב, לרווחת התושבים. אוקיי, ינקלה, אתה עם איפה החליפה והעניבה, ינקלה? לא שומעים, לא שומעים.
בנפתלין אמרתי.
בנפתלין, אוקיי. ינקלה, אולי לפני שאנחנו עוברים ל... רגע, חברים, לפני שאנחנו עוברים ליאנקלה, אני ברשותכם רוצה לאשר למשקה כמה טברים, ואז אנחנו פשוט נסיים עם יאנקלה ועם...
אני מבקש, בינתיים אני מבקש מהחבר'ה לעלות.
כן, אני רואה את גיורא, גיורא כבר עלה.
כן, לא, אינגה ו...
אז ככה, טבר בינוי גן נחלה מ-2015, סוף סוף קיבלנו איזו תוספת שהגשנו למשרד החינוך בסך 36,985. אנחנו מבקשים לעדכן את הטבר הזה בסכום שקיבלנו ממשרד החינוך, זה טבר 1,430, אז אנחנו נאשר אותו. יש את טבר 1,562, שיקום נחל ברקאי וטיילת לאורך הברקאי. אנחנו מקיימים, מי שמהגוש הצפוני, כפר מנחם, רבדים, כפר הריף, מכיר את הדרך שאנחנו עושים, שעצרנו את העבודות בחורף, אבל אנחנו ממשיכים איתו. הבשורה הטובה שהצלחנו לשכנע את משרד התחבורה ורכבת ישראל לממן את השלמת השביל מצומת הרכבת לתוך תחנת הרכבת, וקיבלנו 2,142,000 ש"ח מרכבת ישראל לטובת בניית השלמת שביל האופניים מהצומת לתוך התחנה, ואז אני מבקשת לעדכן את הבר 1,592 בתקבול שקיבלנו מרכבת ישראל. אני אומרת את זה ככה כלאחר יד, אבל זה היה הרבה מאוד עבודה עד שקיבלנו את האישור הזה ממשרד תחבורה ורכבת ישראל. שוב, תוספת של 2,142,000 ש"ח לפרויקט הזה שמרגש. עוד תקבול שקיבלנו ממשרד החינוך זה לשיפוץ בית כיתות אחד בצפית, בכל קורא שנקרא M21, על סך 80,000 ש"ח, ואנחנו מבקשים לפתוח טבר, טבר 1,625, כאמור לשיפוץ בית כיתות אחד בצפית. אלה עדכוני הטברים ופתיחת הטברים. עכשיו אנחנו עוברים לנושאי חינוך. ועדת החינוך של המועצה פעילה לאחרונה, ובעצם מובאים לכאן ארבע ניירות עמדה, ולצורך כך עלו לזום גם גיורא מרקר, שמשמש כיו"ר הוועדים המנהלים, גם ינקלה, גם אורית, מנהלת המתנס, גם אינגה, מנהלת נוף השדות, ונטע, אני לא עושה...
נטע עוד כמה דקות. נטע מיד עולה.
נטע מיד. ובעצם יש לנו ארבעה ניירות שאנחנו, אני מקווה שניתן את ברכתנו להם, ואנחנו נתחיל עם מסמך נייר מתן הנחות אחים. אני אפתח את הנייר, ינקלה, בסדר? כדי שתוכל להציג אותו. תעשה איזושהי סקירה לגבי התהליך שהיה בוועדה, ועכשיו, ומה עולה ב... נאמר שזה גם נידון בהנהלת המועצה, כמובן.
הנייר הזה עוסק בנוהג של המועצה, לתת הנחה, כפי שאתם רואים פה, למשפחות שיש להם יותר מילד אחד במוסדות החינוך במועצה, או בבתי הספר בעצם במועצה. וכתוצאה מכך שגם בעצם העברנו את האחריות, כפי שהנחתה אותנו ההנהלה והמליאה, העברנו את האחריות לגבייה לבתי הספר, וגם כתוצאה מזה שנוצר קושי רב מאוד בתפעול, והבנו גם שהפרקטיקה הזאת של העברת כספי מועצה לניהול בעצם הורים ולא המועצה, היא לא תקינה. יצאנו לדרך עם הנייר הזה. מבחינת הנתונים, אני אומר שבשניכם הנתונים מדובר בסדר גודל של בין 130 ל-150 אלף שקל בשנה של הנחות, שבממוצע מדובר בכ-300 משפחות שיש להם ילדים ביותר מבית ספר אחד, או יותר מילד אחד גם באותו בית ספר. וההמלצות, אם את רוצה לגלגל את זה למטה.
אולי אורי רוצה משהו ברקע?
בבקשה. וגם גיורא.
גיורא, בבקשה. אורי, גיורא?
לא, לא, הכל בסדר, אפשר להמשיך.
אוקיי, בבקשה, ינקל.
בכל אופן, הוקם צוות שגיבש את הנייר הזה, צוות של חברים בוועדת חינוך, כולל נציגים של ההורים, וההצעה שהוחלטה, ההצעה שביקשנו להגיד, היא, כפי שאתם רואים, בעצם במקום לתת, במקום המנגנון הזה של הנחת הכי מועצתית, להעביר את הכספים שנועדו להנחה הזאת לבתי הספר, לפרויקטים חינוכיים, מסוג הפרויקטים שבתי הספר מנהלים מוועדי ההורים, וזה יסדיר את העניין של האי-תקינות של העברה של סכומים לניהול ההורים, כאשר ועד ההורים בעצם יוכל לנהל אוטונומית מנגנון הנחות לפי שיקול דעתו, זה לא חייב להיות אחים, זה יכול להיות גם לפי מצב סוציו-אקונומי, והכוונה היא שבסופו של דבר בתי הספר לא ייפגעו, וגם פעילות ההורים לא ייפגעו מבחינת ההיקף של הפעילות, והם יוכלו לעשות אותו סוג של פעילויות בתהליך יותר תקין.
ינקלה, כשכתוב תקציב 2020, זה בעצם שנת הלימודים הבאה.
כן, התכוונתי, התקציב שידון ב-2020.
מה?
התכוונו לתקציב שידון, שאנחנו דנים בו עכשיו, כמובן
ל-2021. אוקיי.
וכמובן, תקציב 2021.
אוקיי. אורי, משהו?
לא, אין לי מה להוסיף מעבר למה שינקלה אמר.
אני רוצה להציע שאנחנו נאמץ את הצעת ההחלטה, אבל נגיד, נאמר, זה כמובן בכפוף לאישור מליאה בתקציב, כי אני לא יודעת לאן אנחנו, אנה אנחנו הולכים.
כן, ברור.
טוב, בכל מקרה, כדאי שאלה ראשונה לקיים לפחות, כי הורדנו הנחות אחים, ויש
סוג של מחויבות. ברור, האמירה עצמה היא באופן עקרוני שאנחנו מאמצים את ההחלטה, אבל גיורא, אם אנחנו נצטרך לקצץ, לא יודעת,
12 מיליון.
12 מיליון מתקציב שוטף מועצה, אז אני ככה לא רוצה, אני מוקלטת, אבל זה גם יכול להיות הרבה יותר כואב, לא רק בהנחות אחים, זה יכול להיות בפיצולי כיתות, זה יכול להיות בהרבה מאוד, בתמיכה בעמותות, בכוח אדם, בסייעות, זה יכול להיות, יש לנו מדיניות והחלטות, אבל אנחנו, אתה לא היית בתחילת המליאה.
לא, אני שמעתי.
אז אנחנו כמובן נעשה כל המאמצים שלא ייפגעו הדברים שאנחנו מחליטים לגביהם, אבל אני רגע אומרת את זה בהסתייגות, בשבוע הזה יותר מתמיד. בדרך כלל לא נוהגת לומר את זה, אבל אנחנו רגע צריכים לנשום. אני ככה אמרתי למנהלים השבוע כשהדכנתי אותם, שאני חבל שאין רופא ופסיכולוג בצוות, כי הייתי צריכה כדור שינה וכדור הרגעה. מאחר ואין, אז אני לא ישנה ואני לא רגועה כבר שבוע, אבל בסדר. אוקיי.
רגע, נעמתי שאלה אחת בנושא הזה.
כן, בבקשה.
מהרגע שהתקבלה ההחלטה בבתי הספר, מה המנגנון בקרה או מי בוחן את החלטות בית הספר? זה כל לא בית ספר לעצמו, למועצה יש יד בדבר.
כן.
אתה לא היית בישיבה הקודמת כי הצגנו דוח מלא, תידר. היית בישיבה הקודמת?
בוודאי, אני תמיד.
אוקיי, אז ההחלטות שהחליטה המליאת המועצה בכל שקשור לגודל ופיצולים ו... הצגנו דוח מלא, ובעצם גיורא, ינקלה, נטע ואורי מנהלים מנגנון, וכל הגופים התומכים כמובן, מנהלים מנגנון בקרה ופיקוח, שהחלטות המליאה מבוצעות. אנחנו הצגנו את ההיערכות של בית הספר לשנה הבאה, אורי על התקציב, נטע, גיורא וינקלה על היישום, הצגנו את זה בהרחבה במליאה הקודמת.
אוקיי, בסדר, תודה.
הוועד המנהל מפקח על כל התקציב, כולל תקציב ההורים, זה ברור.
והתקנונים או המנגנונים שהם בונים גם לעבור את האישור של הוועד המנהל?
כל מה שקשור לתשלומי הורים ולפעילות של ועדי הורים,
תקנון הנחות שעכשיו יבנה בית ספר, יעבור אצל ועד המנהל לפני שיועבר להורים.
כן, כן, וזה חייב להיות גם כחוק. כלומר, החוק מגדיר איזה הנחות מותר לעשות.
כרגע זה ההחלטות של ועד ההורים, אם הוא ירצה לתת הנחות, אז יהיה בית ספר פחות
כסף. רק שנייה, רבותיי, שיהיה רגע ברור, המועצה לא אחראית ולא סוברנית להחליט על כספי הורים. יש הנהגת הורים והיא סוברנית להחליט על חלוקת הכספים בשיתוף בית הספר על נושא אופן חלוקת כספי הורים.
סוברנית? בכפוף לחוק, כי גם החוק, הם כפופים לחוק ויש הנחיות
לחוק. חותר מנכ"ל.
אולהם.
כן. בכל מקרה, אנחנו מנהלים את כספי המועצה בפיקוח שלנו, כספי ההורים, פעילות ההורים, כל מה שהם רוצים מנוהל אוטונומית על ידי ההורים, ואנחנו מקפידים אפילו שלא להתערב.
מנוהל עם הורים על פי חוזר מנכ"ל, בין הנהלת בית הספר.
ברור.
תראים, יש יותר מנכ"ל מפורט והוא מתנהל על פיו. מאוד מאוד ברור.
ענינו קידר.
יש, תודה.
כן, טוב. אנחנו נעבור לנושא של נייר עמדה בנושא חינוך חברתי. גם הנושא הזה זה משהו שהמליאה ביקשה מוועדת החינוך לבחון במסגרת כל התהליך שעשינו ההיסטורי, של שיתוף ציבור עם המעבר לבית ספר השלישי בנגבה לנוף השדות, אז עלו כל מיני סוגיות שהבטחנו או נדרשנו לתת דעתנו. אחד הדברים זה הנושא של החינוך החברתי, כל אותם, אותו מנגנון של צהרונים וחינוך בלתי פורמלי אחרי הלימודים. אז רגע אני מעלה את הנייר. וגם פה, ינקלה, אתה אולי, ינקלה ואורית.
אורית ואינגה. אורית ואינגה.
אינגה נמצאים כאן, אז בבקשה.
אורית ואינגה, בבקשה. אורית.
טוב, אז שלום לכולם. כמו שמתי הציגה, באמת נקראנו בדגל ואנחנו שמחים להיענות לזה. אנחנו יצרנו יחד בעצם תהליך שיתוף עם היישובים, חשבנו מה נכון עבור כל יישוב, בהתייעצות עם הנהלה. ומצאנו לנכון שהמודל שישרת נכונה את היישובים הוא מודל שבו יש בעצם מענה לסגולה נחלה ורדון במשולש הזה. סגולה הרימו את הכפפה ובעצם גם יחד איתנו מוצאים את המקום הנכון כדי להפעיל את הצהרון. אז בעצם כיתות א' עד ג' של סגולה, נחלה וורדון יפעלו בסגולה. בעצם הפעילות תהיה כמו פעילות הצהרונים שאנחנו מפעילים בשאר המקומות. שדות יואב יישארו במתחמי, בחינוך החברתי של שדות יואב, ונגבה...
סליחה, זה שדה יואב, זה טעות.
שדה יואב, נכון. שדה יואב ונגבה נשארים כרגע בחברות הילדים בקיבוצים, כשנגבה עכשיו נכנסים לאיזה תהליך חשיבה, ויכול להיות שבהמשך יהיה שינוי, אבל אז זה כמובן יבוא לפתחי. אנחנו צופים שתהיה הרשמה ושזה יצליח, ראשון לספטמבר.
שאלות, חברים? בעצם הדיון היה האם לבנות איזשהו מנגנון בלתי פורמלי עם כל הילדים אחרי בית ספר או באחד היישובים, ועל פי רצון ההורים בעצם יהיה צהרון או טיפול בלתי פורמלי בגוש המרכזי, ומנגנונים של נגבה ושדה יואב ימשיכו כפי שהיו. נכון?
נכון מאוד.
אוקיי, אז זה היה הנייר, אם יש למישהו שאלות, ואם לא, אנחנו נעבור לנייר עמדה נוסף, רק אני אגיד על החינוך החברתי, הדיון כשעצמו היה מאוד מאוד חשוב, שהיישובים יגדירו את הרצון שלהם מבחינת המענים לאחרי בית ספר, וזה בעצם הנייר הזה. אנחנו לא מתרוצים כמניעה להרבה, אבל בעצם אנחנו מציגים לכם את התהליך שנעשה בשיתוף פעולה עם ההורים. הנושא הבא לסדר יומנו זה נושא של ליווי. אחד הדברים שעלו במסגרת הדיון בזמנו של המעבר לבית ספר שלישי בנגבה, היה נושא הילדים הקטנים שנעים באוטובוסים, ובעיקר במצב שהבית ספר הוא בית ספר צומח. גם פה ועדת החינוך נתבקשה להגיש לנו נייר עמדה, ואני מעלה את הנייר עמדה ונתן את רשות הדיבור לגן כזה.
כפי שמתי אמרה, אנחנו מנסים שכל תהליך המעבר לבית הספר יהיה תהליך משתף, עשינו ככה בתכנון, ואנחנו עושים ככה גם בבנייה של המעטפת החברתית, וגם בנושא הזה של הליווי. כפי שאתם רואים, אנחנו מציעים שכל עוד יש ילדים קטנים בבית הספר, עדיין לא כיתות ו', הכיתות הנמוכות ילוו, והערכנו את העלויות באופן מרחיב, כדי להקטין לנו גמישות אחר כך בביצוע, ולנסות גם להקטין את ההוצאות בעניין הזה.
שוב, בכדי לחדד, אנחנו, הצוות מציע שכל עוד אין ילדים בוגרים באוטובוס, בעצם אנחנו ניתן ליווי של מבוגר, וזה האומדן, פחות או יותר, וגם פה אני מציעה שנאמץ את המודל, שוב, תחת אותו אני אומרת דיסקליימר של מציאות, שאני לא יודעת לאן היא תוביל אותנו, אבל ובאופן עקרוני לאמץ את המלצת הוועדה.
מתי, שאלה, למה אי אפשר להציע כאן דווקא שיהיה איזושהי התנדבות מצד ההורים? שיהיה הורים מלווה? במקום להמיס עוד עלויות על ה...
אני חושב שאנחנו לא יכולים... קודם כל, אין מניעה שיהיה התנדבות של הורים באופן כללי, אבל אנחנו לא יכולים להסתמך בהחלטת מדיניות שלנו על...
טלי, העלויות יכולות לרדת, למשל, אם תהיה איזה מורה שגרה מהגוש הזה, ואולי תמורת איזושהי תוספת צנועה, היא תהיה מוכנה להיות המלווה, או אולי איזה סייעת שנמצאת. את הניסיונות להוזיל את זה, ינקה, ליעשה. יכולה לומר לך שבשנים האחרונות, אני יותר ויותר מגלה שהתנדבות לאורך שנה שלמה להרים כזה מערך, בדרך כלל לא מחזיק. אני כשהילדים שלי היו קטנים, אז עשינו תורנות הורית בסידור עבודה שאנחנו כהורים הובלנו, אבל היום לצערי זה... אני לא מוצאת את ההורים שיעשו את זה.
אני מסכימה וגם מבינה. אני מסכימה ומבינה, אני פשוט חושבת שנכנסים לתקופה מאוד מאוד מורכבת, וכנראה יהיו יותר הוצאות בכל מיני תחומים. הייתי כאן מנסה לחפש איזשהו פתרון יצירתי. אגב, אפשר גם להראות להורים בעצם מה העלויות, מה מול מה.
מה עם מלאים, סטודנטים?
פה בגלון אנחנו עושים התנדבות הורית כל בוקר.
כן, אני יודעת. לגבי סטודנטים, גנית שאלה, אתה צריך שהסטודנט יהיה בבית במשך השנה, וצריך פה משהו, הרי אני רק... תארו לעצמכם שאיזה יום אחד הסטודנט יהיה חולה, ולא יעלה מלווה להסעה, מה יהיה הביקורת הציבורית שנקבל?
אנחנו לא, לא נמשיך את הנבזבז את הזמן של המליאה על הדבר הזה, אבל
אוקיי,
לפחות פה בגלון זה יוצא 10 דקות בחודש.
כן.
אה,
לא, אבל פה זה
לנסוע...
זה נסיעה קצת יותר ארוכה בסגולה.
אני מבינה, אבל אני אומרת, זה יכול המסע, להיות יום אחד בחודש.
זה עוד המסע, בסדר, אבל זה עוד המסע של דרישות על הורי סגולה, שגם ככה צריכים לנסוע מאוד מאוד רחוק בשביל החברים של הילדים עכשיו, בשביל דברים שקורים בבית ספר.
גם בגלון ובכל קיבוץ אחר במועצה, אני הייתי שוקלת את זה.
אז לא עברת לנגבה, נכון? אנחנו כן. לנו יש הרעה די משמעותית בפנאים. אני מדברת כהורה מעוניינת, כן?
בסדר, אני אומרת רק שהייתי מסתכלת על זה בצורה... בעוד רחק.
הנה, זאת דוגמה של... אני אומרת לך, טלי, הלוואי והיינו יכולים לבנות איזה מנגנון שהוא מוצק הורים, אבל גם ככה הייתה הרבה מאוד התנגדות. אני אומר, טלי, שמדובר בעצם על מקסימום שנתיים, נכון, ינקלה?
כן.
על מקסימום שנתיים, כי אולי כאן, אינגה, מתי יהיה לכם ואבים? עוד שנתיים, נכון?
כן, אבל תראי, האמת היא שגם רבע שעה אפילו בחודש, בשעות האלה, זה לא דבר פשוט, צריך להודות...
אני מסכימה, זה לא פשוט, השאלה עוד פעם, בגלל הכניסה לתקופה מורכבת, בגלל לפני רגע רצינו לבדוק אם יש אפשרות לקבל הנחה בארנונה, הייתי שוקלת את זה פשוט, הייתי מסתכלת על עוד דברים.
אני, טלי, רק אני שוב אומרת, אני במקום שלי הבנתי שאני לא יכולה לבקש מתושבים, אני רק יודעת לתת. לבקש זה בדרך כלל מורכב, אבל אני בסדר, אני מוכנה, ינקלה, אולי צריך להרים את זה מול ועדי ההורים, ולקרוא להם לעשות את זה, אני חושב לי להאמין, לא יודעת, זה גם גיורא, אולי שווה להעלות את זה, להגיד חברים, לחשוב כמה כוח אדם זה ידרוש, כמה זמן זה ידרוש,
אני יכולה להוסיף שבגלל שאני קצת בשיח עם ההורים של הגוש, ואני לא רואה את זה מתרומם. אני גם חושבת שזה מאוד מאוד רחוק ממה שנאמר בהתחלה, מה שעוד בשנים הקודמות, כשהייתה המחשבה, ואני חושבת שזה לא יעבור.
טוב, אז...
יש פה רגיל... זה בבית ניר, הוא לשלם לצוותים החינוכיים של היישוב, וזו תוספת קטנה, וכך להוריד את העלויות.
אז זה התפקיד של ינקלה, לנסות להוזיל את זה למינימום, אני אומרת, זה יכול להיות סייעת שעובדת בבית ספר, יכול להיות איזה מישהו, מזכירה שעובדת בבית ספר, כל דבר שרק אפשר, לתת למדריך הנוער אולי לעשות את זה, אבל זה המטרה של ינקלה. אנחנו כאן נתנו את הרף העליון, שוב, הכוונה היא להוזיל את זה למינימום.
אמרתי, מרושה לי במסגרת מתווה, אני רק רוצה להוסיף פה על הנייר עמדה עוד איזה גוון, אני אומר שבמסגרת ההבנות עם היישובים לגבי המעבר לנגבה של סבולה ורדון ונחלה, שזה בעצם גוש שלמעשה לשיטתו התרחק מבית הספר, במסגרת המתווה סוכם שהמועצה תעשה ככל יכולתה להטל על שלבי המעבר, המעבר עד גמר הצמיחה של בית הספר, בייחוד בנושא ההיסעים. זה משהו שנידון עוד בשלבים הראשונים של מיפוי בתי הספר, ואני חושבת שלמול הצורך של היישוב, אני חושבת שצריך לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, על מנת שצריך לעבור בצורה חלקה, ועל מנת שיהיה מקסימום מוצלח, ולא להיכנס לפינות על פח של ליווי של שנתיים, זאת המלצתי למליאה.
אני מסכים עם עירית שהשאלה פה היא בעיקרה לא שאלה כלכלית, אלא זה היה חלק מתהליך, יש פה מארג מורכב, צריך לנהוג בו בזהירות ובעדינות.
כן, אוקיי. הנושא האחרון שאנחנו מעלים פה בעצם לדיון, ולצורך כך נמצאת איתנו גם נטע, זה בעצם הצעה לשינוי מבנה יום הלימודים בצפית, כולל שינוי מתווה ההסעות. אני מעבירה את רשות הדיבור לנטע, דיור, ינקלה.
אני רוצה להגיד אולי כהקדמה רק למה שנטע תגיד. נטע. אנחנו מתכננים ואלוהים צוחק. כי כמו שכולם ידוע, נושא הקורונה נמצא איתנו וימצא איתנו בוודאי במהלך השנה הקרובה, אם לא יותר, ואנחנו צופים הרבה מאוד השפעות בחינוך. אז את זה ניקח כמקדם לכל מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו בענייני חינוך.
טוב, שלום לכולם. בעצם ישבנו בשנתיים האחרונות וניסינו לחשוב כל הזמן איך אנחנו משפרים, ובעצם עוברים קצת יותר ללמידה משמעותית, וניסינו להבין מה הקשיים, איפה אנחנו בעצם מתמודדים עם קושי להוביל את הילדים ללמידה משמעותית יותר. ובעצם הבנו שקודם כל יש לנו שני אתגרים משמעותיים, אחד זה שאנחנו מבינים ששיעור של 45 דקות הוא לא מאפשר לנו מיצוי תהליך, הוא לא מאפשר לנו העמקה, חקר, ואז כמובן הלמידה הופכת להיות פחות משמעותית, וזה גם לא מאפשר לנו מספיק גיוון באמצעי הלמידה. ודבר שני, הבנו שהנוער שלנו יוצא בשעות מאוד 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 מוקדמות מהבית, חלקם יוצאים ברבע לשבע כבר, ואז כל נושא הערנות במיוחד בגיל ההתבגרות, קצת מורכב ובעייתי, ומתוך שני הדברים האלה הבנו שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי, וכשהשינוי מתחיל מזה שצריך לעבור לשיעורים כפולים, שיעורים של שעה וחצי במקום 45 דקות, ואז גם להתחיל, אם אפשר, את היום בשעה מאוחרת יותר. כדי לעשות את זה עשינו מספר דברים. אחד, בנינו תוכנית פיתוח מקצועי, כי לעבור לשעה וחצי הוראה, מורה צריך לדעת, ללמד בצורה הזאת. הוא לא יכול לעשות את זה בהוקוס פוקוס. יש מורים גם ותיקים שרגילים כבר שנים ללמד בצורה אחרת, ואנחנו צריכים לתת להם את הכלים. יצרנו קשר עם חברת, בדקנו עם כמה חברות, אחת החברות זה חברת מתודיקה, שאנחנו נמצאים איתם באיזשהו מסע ומתן, בתהליך להבנות איזושהי הכשרה פדגוגית שמתחילה מצוותים קטנים, ולאט לאט מתרחבת לכלל האוכלוסייה, לכלל חדר המורים. שאנחנו כל הזמן נייצר בעצם צוות שמלמד צוות, מתוך הבנה שבעצם את הדבר הזה זה מיומנות נרכשת על ידי המורים, זה הדבר הראשון. דבר שני, עשינו שיח בחדר מורים. הבנו שדבר כזה אתה לא יכול להנחית, וזה לא נכון להנחית. עשינו הרבה מעגלי שיח עם צוותי המקצוע, ויחד איתם הבנו שזאת התוכנית הנכונה, שנכון לנו לעבור לשעה וחצי ונכון ללמד בצורה מעמיקה יותר. לאחר מכן עשינו שיח עם ארגוני המורים, כדי לקבל אישור למתווה משני הכיוונים, גם לשינוי לוח הצלצולים ומעבר לשעה וחצי, וגם להתחלת יום מאוחר, שבעצם הם יצאו מהיישובים ב-10:50, זאת אומרת שאנחנו מתחילים את השיעור הראשון בבוקר טוב ב-29. לאחר מכן עשינו שיח עם הנהגת ההורים, כמובן קיבלנו אישור של ארגוני המורים, עשינו שיח עם הנהגת ההורים, היה שיח שלא היה עם החלטה מהירה, עשינו דיון, שאלנו שאלות, אתגרו אותנו בלתת תשובות כאלה ואחרות, והיו משהו כמו 3 מפגשים, שבסוף קיבלו את ההצעה שלנו, ולאחר מכן פנינו לפיקוח, לקבל גם את הסכמתם. הפיקוח גם הוא אישר לנו את שתי הסוגיות, גם של הפעת יום מאוחר, וגם את הנושא של שעה וחצי, ובסופו של דבר פנינו לשלום הכל יכול. מה? לשלום הכל יכול, ובעצם הוא דיבר על התכנות של ההסעות המאוחרות מול בית הספר היסודיים.
שימי לב לגן.
נחמיה, תסגור את המיקרופון.
טוב, בעצם מה שאתם רואים פה זה בעת את מערך הצלצולים החדש. הבוקר טוב מתחיל ב-8:40, יש לנו את השיעורים הכפולים. שעות שיעית עשירית נשארו באותן שעות, כי בעצם ההפסקות צומצמו כשיעורים הפכו להיות מאוחדים. זהו, שאלות?
נראה טוב.
לא הבנתי מה זה משמרת שנייה.
זה של האוכל.
זה ארוחת צהריים.
בוודאי, ארוחת הצהריים.
נטע, אני פספסתי, מה הסיבה שרוצים לעבור לשיעור של שעה וחצי?
אמרנו שבעצם הבנו שלא ניתן לעשות באמת גיוון בדרכי ההוראה והעמקה של תכנים ב-45 דקות. אתה נכנס לכיתה, 15 דקות עד שמכירים שמות, עד שכולם יושבים וכולי, עד שנותן את ההקנייה, נגמר השיעור. ורצינו לעשות פה תהליך של סדנאות, של למידה בקבוצות, של העמקה בתכנים, של חקר, אתה לא יכול לעשות את זה ב-45 דקות. ולכן חשבנו ובדקנו, אגב, אנחנו בין הבתי ספר הבודדים שעדיין עושים 45 דקות, רובם כבר עברו לשעה וחצי, ובדקנו את ההצלחות סביב הסיפור הזה. אני חייבת לומר, אבל שיהיה לנו ברור שזה לא הולך להיות הוקוס פוקוס, זאת אומרת, זה תהליך הכשרה, זה איזשהו תהליך שאני צריך לעבור עם המורים. לא כל השיעורים יוכלו להיות כפולים, יש שיעורים שבמהות שלהם הם שיעור אחד, ואז אני צריך לחבר אותם לשיעור אחר, כמו חינוך, חינוך גופני, דברים כאלה. בוודאי שהם לא היו שעה וחצי.
למה? לחינוך גופני שעה וחצי זה נשמע לי בדיוק נכון.
תלוי למי לילה.
כן, שנייה רגע, אבל יש לי כן שאלה. בגדול אני חושבת שזה מאוד נכון, גם המעבר לשעות המאוחרות, כאילו, ועלה לנו לאורך השנים, ותמיד ההסעות אמרו שאי אפשר, אני שמחה שאפשר. אבל אני שואלת לגבי הכיתה הקטנה וכיתות שמתקשות, האם שם כן יהיה שמירה לזמנים יותר קצרים? כי אני לא בטוחה...
קודם כל אין לנו כיתה קטנה, יש לנו רק את הכיתה שעולה לתת, ושם אנחנו בונים תוכנית קצת שונה, אבל חוץ מהכיתה הזאת אין לנו עוד כיתות קטנות חינוך מיוחד.
אבל יש לנו... יש אחרות, נכון? כאילו, פחות ביוד, אתם...
לא, זה כיתות מבר או אתגר או משהו אחר, ששם רצוי וכדאי לעשות שם
מתחולים. בטח.
אוקיי.
אפשר לחלק לקבוצות, אפשר לעבוד...
כן, שם רצוי וכדאי, זה הרבה יותר נכון מכל כיוון שם.
אוקיי, מעולה.
נטע, לדעתי, שינוי מבורך, ואני חושב שזה יהיה הרבה יותר קל ממה שאתם חושבים.
תראי, 45 דקות עוד אפשר ללמד פרונטלי וזה. שעה וחצי ממש קשה מאוד ללמד פרונטלי, וחלק מהמורים זה יאתגר אותם.
נכון. אני דרך אגב, נטע, נזכרתי שאנחנו ככה היינו לומדים לפני 40 שנה בשיעורים כפולים.
בתיכון.
ממש, כאילו אני ככה פתאום נזכרתי שהיה שעות... שיעורים כפולים.
נכון, בכללות לומדים ככה וגם בהרבה מאוד תיכונים.
גם באוניברסיטה היום לומדים שעה וחצי.
כן, ברור. וגם בהרבה מאוד תיכונים.
כן, אני... אז אני ברשותכם, אם אין עוד שאלות, אז אנחנו כמובן נאשר את השינוי במבנה יום הלימודים, מעבר לשיעורים כפולים והתחלת יום הלימודים ב-8:40. ואני...
מציין רק שדחיית שעת הלימודים עוזרת לנו גם בכל מערך ההסעות ששלום בנה.
זה יש פה חיסכון כספי, אבל זה לא משהו.
כן.
נכון, זה גם קיים.
כן, אבל יש בזה גם חיסכון כספי, כי בעצם הסיבה של החיסכון זה לא שיש פחות הסעות, אלא אנחנו יותר נוכל להתבסס על האוטובוסים הצהובים שלנו, ובעצם כל אוטובוס יעשה עוד עוד קו בבוקר, מה שיוזיל את ה... יצמצם לנו את הממשק עם קבלני חוץ.
אני חושבת שזה גם יעזור להורים שרוצים לצאת לעבודה, כי הילדים הגדולים יוכלו להוציא ילדים קטנים.
יש לזה הרבה מאוד יתרונות, לילך, את ממש צודקת, באמת, באמת. שזה אני כשהילדים שלי, הילדים, בסגולה, שלמדו בצפית, הילדים שלי היו יוצאים ברבע לשבע מהבית לצפית, ברבע לשבע, וההסעה של הקטנים הייתה יוצאת בשבע וחצי, כך מצאתי את עצמי לוקחת בייביסיטר בבוקר, לשעה, כדי שתוציא את הילדים הקטנים להסעה, זה היה, וזה יכול באמת להיפטר, את צודקת. טוב, אז אני רוצה להודות לנטע בעיקר על התהליך, זה היה תהליך מולטי-דיסציפלינרי, עם כל השותפים וכל הממשקים, וזה מאוד מאוד שמחה שהיא ככה זכה לאישור בסוף, והסכמה של כולם, ברכתם של כולם, אז נטע, תודה רבה, ולשלום, ש...
בדיוק, תודה היה... רבה לכל השותפים פה, זה לא היה
כן,
פשוט.
כן, כן, לכל השותפים בכלל, לכל מי ש... אני אתנהל דיון אמיתי, וכולם באמת למען המטרה. אז תודה רבה נטע, תודה רבה לכל השותפים. אם יש לי מישהו עוד שאלות, ואם לא, אז אנחנו נחתום את הישיבה.
לא שאלה, אני רוצה לברך על החיבור למתודיקה. מדהים, אני עוקבת אחריהם ואני רואה את הפעילות שלהם, נטע מאוד מעודד, חיבור הזה.
יפה. נטע,
אני שומעת.
היא פה, דברים טובים צריכים להגיע אליה.
נטע, בתחילת הישיבה גם שיבחנו את ה-91 אחוזי בגרות.
כן, כל הכבוד לצוות.
כן, כן. גם זה מגמת עלייה ובאמת מרגש.
נכון.
אוקיי, חברים, עוד... בסדר גמור. אז אני מודה לכם לכולכם, ואני חותמת את ישיבת המליאה, ויפעת, כל הכ... איזה גדולה, איזה גדולה היא, וואי, 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 איזה כיף. יופי. אז להתראות לכולם, ותודה רבה.
ביי. ביי, תודה רבה.